אנחנו עדיין בימי השובבים וצריכים להתחזק, בפרט שיש כל מיני שמועות. שמענו היום בעוונות שני זקני הדור נפטרו והלכו להם, ואנחנו צריכים לדעת שאלה מגנים עלינו, היו בחייהם מגנים עלינו, והם אינם. כל אחד בגיל 99, 98, שני צדיקים הלכו לעולמם היום. וזה ודאי, זה בגלל ימי השובבים, כי ידוע שימי השובבים ימים לא קלים, וצריך מאוד להתחזק. אז להתחזק זה לא להתענות, וזה לא לעשות עני דיבור, לא זה העיקר. העיקר תיקון המעשים. כמו שכל הפוסקים כתבו, וכך מובא בגמרא. ונפתח בדברי הרמב״ם. הרמב״ם עליו השלום כותב בהלכות מקוואות פרק י"א. נקרא לכם את לשונו. כותב דע שהטבילה במקווה זה משום שאין הטומאה כמו טיט או חס ושלום תינופת שיעבור במים. זאת אומרת, מי יבוא איזה אדם ויאמר שזה משהו טבעי לטבול במקווה, זה כמו לרחוץ את הגוף מבוץ ולרחוץ את הגוף מכל מיני לכלוך שהוא יתלכלך. הוא אומר לא, זה לא זה שזה עובר במים, אלא הטבילה במקווה זה כוונת הלב. שימו לב שהרמב״ם מתחיל לדבר רגשות. הרמב״ם תמיד מדבר הלכה, שכל, מה אסור, מה מותר. כאן הרמב״ם יצא מגדרו להסביר לנו מה זה טבילה במקווה, והוא אומר שאתה מטהר את נפשך מכל הטומאות, הוא מסלק מחשבות אבן ודעות רעות. זאת אומרת, גם אדם שהולך למקווה וטובל, אז הוא חושב שהוא החתים את הכרטיס ויש לו כניסה לגן עדן. לא, הרמב״ם אומר לו לא. הרמב״ם אומר לו, אתה צריך לסלק מחשבות אבן ודעות רעות. יש לך דעות רעות או יש לך מחשבות לא טובות או תחבולות לעשות עם זה כך ועם זה כך, זה אתה על ידי המקווה אתה צריך להתכונן שאתה הולך לטבול, ולפני שאתה טובל לחשוב, אני מפסיק עם מחשבות אבן, כמו שלמדנו בשבוע שעבר, שבראש הכל זה מחשבה, לתקן את המחשבה, לא לחשוב מחשבות של עבירה, לא לחשוב מחשבות שנגד התורה, לא לחשוב מחשבות באמצע העמידה. אני עומד לפני מלך מלכי המלכים, זה קשה, זה נכון, אפילו האמוראים אמרו שזה היה להם קשה. בכל זאת, צריך להתגבר וצריך להילחם, ואמר להם רבי אליעזר את תלמידם, כשאתם עומדים להתפלל, דעו לפני מי אתם מתפללים. זה אחד. דבר שני, יש לנו זוהר פרשת וירא. זוהר פרשת וירא, מה היה בפרשת וירא? מה הנושא שם? מישהו זוכר? תזכירו לי. מה כתוב בתחילת הפרשה? מה היה? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מה היה? אברהם אבינו, נו. מה? מה קרה שם? נו. מי בא לבקר אותו? הקדוש ברוך הוא. ומי עוד אחר כך שלח? שלושה מלאכים, נכון? וירא והנה שלושה מלאכים ניצבים עליו. מה עשה? ויאמר שמעונה, אנא תעבור מעל עבדך, ויאמר וקחנה מעט מים, ויחצו רגליכם, וישענו. נכון? מה זהו, הכנסת אורחים של אברהם אבינו, לשען תחת העץ? מה זה? צריך להבין. אז הזוהר הקדוש כותב שישענו תחת העץ, העץ הזה היה לו שכל, היה עם רגש. העץ הזה היה מושיב אותם, כל מי שהיה בא אצלו, דבר, ולא מכיר אותו אברהם, דבר ראשון מושיב אותו תחת העץ, ורואה. אם העץ האילנות שלו, כל הענפים זקופים ולא מצלים על הבן אדם, סימן שהבן אדם עובד עבודה זרה, או יש לו מחשבות רעות, וצריך להחזיר אותו בתשובה. אפילו שהוא גוי, צריך להחזיר אותו בתשובה, כן, תקן אותו. ואם העץ היה מסכך עליו, סימן שהוא צדיק, אבל זה עדיין לא מספיק. היה שם מתחת לעץ באר של מים, והיה מסתכל אברהם אבינו ורואה מה קורה עם הבאר. היה מציץ ככה מהצד, בחצי עין מסתכל, ורואה אם המים יוצאים לקראתו, אז הכל בסדר. אבל אם המים לא יוצאים לקראתו, אבל הם חסרים, סימן שהאיש הזה יש בו טומאה, והוא לא הכנס אותו הביתה. אז הוא אומר לו לטבול, ומביא לו מגבת וחומרי רחצה וכל מיני מה שהוא צריך, ויש לו מקום שם פרטיות משלו, עם כל מיני ליפות וכל מיני עניינים, היה לו. לאברהם אבינו היה עשיר גדול. אז ככה זוהר אומר, היה לו כמה סימנים, גם באילן וגם במים שהיה רואה. ואם המים עולים לקראתו, סימן שהוא צדיק, ולכן המים באו כמו אצל יעקב אבינו, הלך ישב על פי הבאר וראה אותם שהם עשו את כל העדרים, ויעגל את האבן מעל פי הבאר. ומאותו יום שהוא בא, לא היה חסר מים, היה מים בשפע, לכן לבן עשה תחבולה ונתן לו לעבוד על לאה 7 שנים, ועוד 7 שנים גם על רחל. כדי, למה הוא אמר לאנשי עירו, האיש הזה הוא צדיק, אז אנחנו צריכים להרגיז אותו ולצער אותו, להשאיר אותו פה אצלנו, כמו בבית כלא, תראה איזה רשע, דף סבא, איזה סבא, אוי ואבוי לו. אז זה אמר, תשאירו אותו פה, ואנחנו נעשה מה שנעשה. אז תמיד היו בודקים במים. אז אברהם אבינו בדק אותם במים, מי שהיה צריך תבילה, כך אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר, היה אומר לו לטבול. אז הוא היה שומע, מה אתה אומר? גם? מה הבעיה? אני לא הבנתי. יש גוי, לפני מעמד הר סיני היה יהודי וגוי? היה יהודי וגוי? לא היה. כולם אותו דבר. רק מה היה? היה מי שעובד עבודה זרה, מי שלא עובד עבודה זרה. היו אנשים ששמרו 7 מצוות בני נוח, ויש שלא שמרו 7 מצוות בני נוח. אחד מהמצוות בני נוח זה לא לעבוד עבודה זרה, כן? תגיד לי, יוסף הצדיק שלח לאבא שלו חביות של יין ישנות, יין ישן, חתומות יותר מוקדם מהזמן שיעקב אבינו חי, שדעת זקנים נוחה ממנו. את הזמן הוא שלח לו יין, איזה הכשר? היה שם חותמות של הכשר? מה היה? חשבת על זה פעם? הוא שלח לאביו, כך רש"י אומר שם במקום. ו10 אתונות נושאות בר ולחם ומזון לאביו. אז הוא שלח לו יין שלו, שעשו אותו אנשים שלא עובדים עבודה זרה. הוא הוציא לאבא שלו כתובה שחתום עליה, חתומים עליה 2 עדים. מה זה 2 עדים? שיביא את פטרוס ואת ג'וחה, יחתים אותם. מה זה מועיל? אלא הוא היה עדים קשרים, כן. מה זה עדים קשרים? גוי שלא עובד עבודה זרה. זה נקרא גר תושב. הוא לא חייב גיור, אבל הוא גר תושב, מקבל על אב 7 מצוות בני נוח. בסדר? הרגעת עכשיו? גם היום. אם יהיה לנו גוי שהוא לא יקבל, יקבל עליו לא לעבור על 7 מצוות בני נוח, נבדוק אותו ונראה אותו שהוא בסדר, אז אנחנו לוקחים אותו. מה הבעיה? בסדר? אוקיי. הוא לא עונה לי. לא יודע, הוא לא מרוצה, לא יודע מה שיש היום. הייתי צריך להביא לו איזה בקבוק יש. אז בקיצור, ראינו מכאן שהתפילה במקווה זה אחד הדברים שמתארים את האדם. ומי כתב על זה בפירוש? רבנו ארי. רבנו ארי בספרו שער המצוות, בפרשת כי תצא, אז כותב, מי כותב? תלמידו, רבי חיים ויטל. מורי ז"ל היה מקפיד מאוד בכל כוחו, תראה איזה מילים, בכל כוחו, ונזהר לקיימה. מה יש להיזהר לקיימה? שקר, חורף, ובצפת קר, אתה יודע שבצפת יותר קר מירושלים, שהמקור גדול, אז תאר לך לפנות בוקר הכי קר. יצאת היום אחד לפנות בוקר פה בירושלים? הוא תחת השמיכה, הוא לא מכיר את הקור. אז קר מאוד, בפרט בימים האלה, ויש ימים שזה 0 מעלות, ובצפת עוד 2 מעלות יותר פחות מאשר פה. תעקוב ותראה. אז שם הקר, היה קר מאוד והיה תובד במים קרים, כן? וכותב שם רבי חיים ויטל, והיה לו חולי השבר, היה לו מה שקוראים לזה ארניה, שזה המעיים, הוא מפרש שם שהמעיים יוצאים, נקרע שם הדופן של הבטן, והמעיים היו בחוץ, וזה היה מזיק לו, הוא היה תובל. אנחנו כותב בהמשך, ואותו חורף שהייתי, אתה שומע, תקשיב לי, מה אתה? תגיד לי, אם יש לך איזה תוספת, תגיד לי, אני אשמע, אני אענה. אז הוא אומר שברוב חודשי החורף באה אמא שלו וגזרה עליו ואמרה לו לא לטבול, כי יש לו חולי השבר וזה סכנה. אז הוא ביטל מקווה בשביל שאמא שלו אמרה. אז תראה מה זה צדיק, זה צדיק אמיתי, הוא יודע מה זה טבילה במקווה, ויכול להגיד לה, אמא, מה את מבינה בכוונות? מה את מבינה בהשגות רוח הקודש? הוא יש לו רוח הקודש, לא. אמא שלו אמרה, אז הוא מקיים.
גם אנחנו היום הרב, עקב המגפה, לא טובים, מה נעשה?
כן, אז למשל, היום נפטר רבי דוד משולם, אני אספר לך עליו סיפור. אני הייתי, היה תקופה לפני 40 או 50 שנה, אז היה הגזרה של ניתוחי מתים. ורבי יהודה צדקה ביקש ממני ללכת אצל אחיו, הרב רפאל סולובייצ'יק. הרב רפאל סולובייצ'יק היה גר בחוף שטראוס, והלכתי אליו. והיינו יושבים שם ודנים איך לעשות, ארגנו אז איזו הפגנה גדולה, שהיה ממנה תועלת עצומה מאוד. אז הוא סיפר לי, רבי רפאל סולובייצ'יק, הם היו הבנים של הרב יצחק זאב סולובייצ'יק. האבא, היו קוראים לו אשכנזים בוולבל, וולבל ביידיש זה זאב. והוא קוראים לו רב יצחק זאב סולובייצ'יק. יש היו קוראים בריסקי רוב, ויש שאומרים הרב וולבל. וולבלה, ככה היה שמו, שהיה עוד ילד. והם 7 דורות של גדולי ישראל. 7 דורות אחורה. משהו מבהיל הרעיון. היה מתחיל מרבי יוסף הראשון, יוסף סולובייצ'יק, אחר כך בנו רב שמחה, הבן שלו רב יוסף גם כן, אחר כך הבן של רב יוסף היה, קראו לו רב דוד אני חושב, גם כן, והבן של רב דוד זה עוד פעם בא רב יוסף, והבן של רב יוסף זה היה רב יצחק זאב שהכרנו. רב יצחק זאב היה מנהיג של כל היהדות החרדית פה בירושלים. כולם שמעו בקולו ולא אמרו את פיו. והוא היה תקיף גדול, תקיף גדול. אז הוא היה בבית, היה רוצה שיקיימו מצוות כיבוד אביהם. מה היה עושה? היה מצווה עליהם, הם היו 5 בנים. הרב פועל ואחיו הגדול, רב יוסף בר, זוכר אותו, היה גר ברחוב מנחם ליד פורת יוסף. היה מבוגר ותמיד חכם עצום, הוא ירש את מקום אביו. ואיתו רב פועל והרב דוד משולם ועוד. אז הוא אמר לה, אמא הייתה עושה להם מרק, והייתה מגישה להם מרק. הוא היה עובר בשעה שהם אוכלים את המרק, היה אומר לילד הזה, תאכל את המרק. תאכל את המרק, תאכל את המרק. אומר לכל אחד, תאכל. אומר, אוכל. יום אחד, לבפועל אומר לאבא שלו, אבא, אנחנו אוכלים, למה אתה אומר תאכל? אומר לו, אני רוצה שתקיים מצוות עשה מן התורה, כבד את אביך ואת אמך. שאני רוצה שתרוויח מצווה, לכן אני אומר, אני יודע שאתה אוכל, אבל אני אומר לך, תאכל, כדי שאתה תאכל, וברגע שתאכל, כל כף וכף שאתה תכניס לפה, אתה מקיים מצוות עשה מהתורה, של כבד את אביך ואת אמך. אז תראה כמה היה חזרן במצוות, מכניס את הילדים שלו, שהם קטנים, שיהיו מצוות. יום אחד פגש אותו, אני זוכר אותו, היינו רואים אותו הולך ברחוב, ואף אחד לא הפריע לו. שלום, שלום, והוא ממשיך, הולך את דרכו. אז היה הולך ברחוב, פגש אותו איזה אבא עם ילד. ניגש אליו, אמר לו, תברך לי את הילד. מה אתה רוצה שהוא יהיה? אמר שיהיה חכם וירא שמיים. אמר לו, לא, אני אברך אותו שיהיה בריא, ויהיה לו כסף. זה ברכה מהשמיים, ייתן לך אלוהים, ייתן לשמיים משמני הארץ. שיהיה חכם ויהיה ירא שמיים, זה אתה צריך לטפל בזה, אתה צריך לדאוג לזה. אם אני אברך אותו ואתה לא תחנך אותו נכון, אז זה לא שווה כלום. זה תלוי בך, זה לא תלוי בברכה שלי. ככה אמר לו. אז מפה רואים את החוכמה שלו, היה לו הבנה בכל דבר ודבר. וזה רב דוד, אחד מהבנים, לא הכי הצעיר, הוא היה אחד מהאמצעים שלהם. והיה נסתר, נחבא אל הכלים. אם אתה זוכר, היה פה פעם כנס גדול, בגלל שהזמינו אותי, עצרו אותי המשטרה לחקירות, אתה זוכר? על עניין הנחל החרדי, מה שקרה איתם שם. והלכנו למרן לספר לו, היה רב שמואל כהן, שאני אבדל לחיים, הלילה זה השבעה שלו. הלכנו אצל הרב עובדיה לספר לו מה קורה, והוא שמע, אמר, תביאו, ברוך שמסר עולמו לשומרים, תביא המכתב וחתם עליו. נוסס חתימתו בראש. הרי הפעם של השלטונות, מיד הזמינו אותי, אמרו, זה בן ציון עשה, תפסו אותי. תפסו אותי, עצרו אותי לחקירה. חקירה באזהרה. אזהרה, וואלק, אזהרה. כן, קיצור הדברים, ומה ששאלו עניתי להם, לא, חלק לא עניתי, ואני יודע מה, וטטטטטטטטט, טוב, שעתיים, נגמר, אחר כך עשו פה כנס, מחאה, על זה ש... אז היה פה, באו פה רבנים, כל מיני רבנים, גדולי ישראל, אשריהם ואשרי חלקם, לדבר על העניין הזה. אז דיברו, פתאום אני רואה מבין הקהל, שם ליד איפה שהעמדה, לצערנו עשו פה עמדה של כוס תה, זה חילול הקודש, זה מקום קדוש, זה קדושת בית הכנסת, אסור לעשות בית הכנסת מטבח, איפה שיש שם פינה, שם היה יושב, פתאום אני רואה רב דוד יושב שם, אז הלכו מיד, אמרתי להם, רבותיי, הרב סולובייצ'יק נמצא פה, והוא הכי זקן שבכולם, הלכו אליו, התחננו אליו, לא הסכים בשום פנים ואופן. אמר, אני באתי להזדהות עם המחאה ולהביע את המחאה שלי על מה שעצרו את בן ציון, על זה אני באתי, ולא יותר מזה, אז זה מספיק שאני בא לצאת ידי שמיים. וישב פה איזה חצי שעה, שעה, שמע את זה, והלך אחר כך, אפילו שהזמן שלו היה יקר. והיו באים אליו לבית, הוא היה גר בחור עמוס, בפינה של צפניה, שם היו באים אליו כל יום. הבית שלו בית ישן, דל, אין פורמייקה, אין כלום, אין נברשות, הכל פשוט סיד רגיל, אין פלסטיק, כמו פעם לפני 70-80 שנה. לא שינה מאומה. נשאר אותו דבר, וכל הזמן היה אוכל לחם צר ומים לחץ, והיה נותן שיעורי תורה. עד השנה הזאת, בין 99, היה מרביץ תורה יומם ולילה. ובאיזה חשק, באיזה הבנה, לפעמים היה יוצא לרחוב ככה בשביל לחזור על הלימוד שלו בעל פה, לצאת מבין כותלי הבית, והיה זה. אז תאר לך איזה צדיקים, חסידים, אנחנו איבדנו אותם היום. והשני הרב שיינר, עליו השלום, בן 98, גאון גדול בתורה. הלא דבר הוא מהשמיים. זה אנחנו כבר בשבוע, איזה שבוע כבר? מספר 5, נכון? משפטים. יתרו, יתרו. אוי ואבוי, עוד משפטים לא הגיע, בר מן השם מרחם. אז שיבוא עלינו לטובה. אז באה פרשת יתרו, הנה, זו הפרשה החמישית של ימי השובבים. אז צריך הרבה לעשות חשבון נפש, בעזרת השם, להתפלל שזכותם תגן עלינו, כי הדור חסר מהם עכשיו. אז עכשיו אומר, הרמה מפנו, אומר דע שמי שטובל, והוא טובל במים להיטהר, אז הוא זוכה מאוד שהטבילה, מה זה טבילה? אומר טבילה טבל יודקה, הוא זוכה לאור יודקה, אבל מי שלא טובל, זאת אומרת הוא כן נטמע והוא לא טובל, אז זה כמו טבל. מה זה טבל? פירות שאני כתבתי מהעץ, ואני בא, מביא אותם הביתה, אז זה נקרא טבל גמור. מה זה טבל? טבלה. בארמית ראשי תיבות. טבלה. זה טוב? לא. צריך להפריש תרומה ומעשר. אבל פירות שקניתי מהשוק, כיוון שרובם היום זה פירות לא חייבים במעשר, אם זה של גויים, אם זה יבוא, אם זה גדל בערבה, בערבה הדרומית בעיקר, ששם לא צריך, זה לא ארץ ישראל, אז לא צריך להפריש תרומות ומעשרות. ועוד, יש עוד סיבות, יש גם של גויים, יש מיובא, רוב היום מיובא. כי החקלאות, המדינה כבר לא מטפלת בחקלאות, זה לא מעניין אותה כלום. רק הייטק וכסף, תן ותן ותן ודלק. שזה מרבים מכוניות בשביל לשחות, הכל זה תוכניות, לשחות כספים מהאנשים. אז הוא אומר, זה טבל טבלה, זה טבל הבן אדם. שואלים המלאכים אחד השני, האיש הזה, הוא בסדר? אומר, לא, הוא טבל, לא טבל. לכן הוא אומר, אתה צריך לטבול. והרמב״ם אומר, וכך כותב רבנו יונה, דע שהרמב״ם אמנם כתב להלכה שלא חייב לטבול, כי פת לתקנת עזרה בימינו אין דיני טומאה וטהרה, אז בת לתקנת עזרה וזה לא חובה לטבול. אומר רבנו יונה, הוא לא כתב אלא משהו להלכה, כותב גם בנו רבי אברהם, בנו של הרמב״ם, הוא לא כתב אלא משהו להלכה, אבל הוא עצמו הרמב״ם מימיו לא ביטל טבילה כל בוקר. תאר לך, ככה מעיד עליו גם רבנו יונה וגם מעיד עליו בנו רבי אברהם. אז מימיו לא ביטל את הטבילה הזאת. לכן יש עניין גדול בטבילה. כותב הרב ראשית חוכמה עליו השלום בשער האהבה. אומר תדע שכשאתה טובל מה אתה עושה? כי כשאדם חוטא עשה עוון, אז הנשמה שלו חס ושלום מסתלקת ממנו, אין לו נשמה. אז מה יש לו? הלו, תגיד לי, מי שאתה? אתה שומע אותי? היי, how are you? Yes, let's go. זו. אז אם אדם חס ושלום נטמע או יצאה טומאה מגופו או כל דבר אחר ולא טובל, הנשמה מסתלקת. איך הוא חי? יש לו רק נפש, כמו הבהמה. מותר האדם מן הבהמה עין לבד, הנשמה הטהורה. אז עכשיו הנשמה מסתלקת, היא לא יכולה לחזור כיוון שהגוף לא טהור. מה היא עושה? היא מחכה לו. ואז כשהוא טובל היא נכנסת בו. כך כותב ראשית חוכמה. ואומר ולכן יכוון האדם שהולך לטבול שהמקווה זה כמו מם סתומה. מקווה עושים אותו מרובע. למה? הוא אומר המקווה זה מם סתומה, ויש שם 9 יודין בכל צד. הוא צייר את זה עליו השלום. מהם, שזה מורכב, זה מרובע, בדיוק מרובע סימטרי, מדויק. 9 פעמים יוד, 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 וכן הלאה, ופה 9 פעמים יוד, פה 9 פעמים יוד, ופה, מכל 4 צדדים. ואז אני צריך 40 יודים. אז הוא אומר, כן, אתה נכנס למקווה, אם אני מצלם אותך מהגג, אז רואים 9 יודים, זה טיפות המים, זה 9 יודים מכל צד, שזה 36, אבל אתה, הראש שלך, מתחבר עם כל צד וצד, צפון, דרום, מזרח, מערב. אז זה 4, אתה נחשב כ4, נהיה ביחד 40 שיער, זה 40 שיער. אני צריך 40 שיער במקווה. אבל זה הסוד של מקווה. מה הסוד של 9 יודים? הוא אומר, תראה, שם הוויה ידוע, כך מביא הזוהר הקדוש, יש לו מילואים שונים. יש מילוי של יודין. מה זה יודין? אפשר לומר אותו. יוד, אני אומר יוד, זה יוד וו דלת. אני אומר ה, אני מותר לי להגיד כעת ה, כיוון שזה בנפרד מיוד, ה, ה, יוד. אז כמה יודעים עד כעת היה 2. אחר כך אמרתי וו, זה וו, יוד וו, יש שם כמה? עם השתיים שלוש. אחר כך אמרתי עוד פעם, עוד יוד יש בפנים, יוד, זה 4. זה הוויה דאב. אחר כך יש הוויה דסג. מה זה הוויה דסג? זה יוד וו דלת, אז הנה יש לי יוד אחת. אחר כך כיוד זה יוד שנייה. אבל בוו, וו א' וו. אז אין לי את השלישית עדיין, עד שנגיע לה, אז יש שם היוד. זה הוויה דסג, לכן זה גימטריה 33 סג, יוצא כמה? 3 יודין. שם היה לי 4 ופה 3. ביחד נהיה 7. עכשיו נלך הלאה, הרביעית, השלישית, סליחה. ישמה, זה הוויה שכתובה בפתח אליהו. שם אומרים, יש לי יוד, כה, ואב, כה. היוד, יוד ואב, דלת. זה יוד אחת. כה, א', אין שם היוד. ואב, א', ואב, אין שם היוד. כה, א', אין שם היוד. אז יש לי אחת, נהיה 8. איפה התשעית? הוויה הרביעית, הוויה דבן. הוויה דשם בן. הוויה דשם בן, זה יוד ואב, דלת. אז יש לי עוד יוד אחד. ביחד כמה יוצא? 9 יודין. אז אלה 9 יודין. כל 4 הוויות האלה נמצאות מהירות במקווה. ואז בכל צד הן מהירות. אז הן מקיפות אותך מכל הצדדים. וביחד איתך הם נעשים 40 יודין. זה הסוד של 40 פעם. שאתה, עכשיו שאלת אותי ולא עניתי לך, מה עושים עכשיו שאין מקווה או שיש שם לא עליכם הדבקה, משהו נוראית, אי אפשר לדעת כמה, זה נורא והיום, מה עושים? אז לא הולכים למקווה, מה אני אעשה, איך אני אתאר? אז יש לנו את הגמרא בברכות, הגמרא אומרת שנשפך עליו 9 קבים מים בבת אחת הוא נטהר. מה זה 9 קבים מים? אם אני עומד תחת הצינור של הברז של האמבטיה והמים ירדו על כל הגוף במשך דקה וחצי. דקה וחצי, ממוצע של זרם. אז יש שם 9 קבים. 9 קבים, שזה בערך יוצא איזה 12 וכמה ליטר מים יש. אז יש שם 9 קבים. אתה נעשה טהור, אבל בלבד שכל הגוף יהיה, ולא יהיה עליו שום בגד. יוריד כל הבגדים בתוך האמבט, שם יעמוד, או ברצפה, או בבית מרחץ, או משנה איפה. ואם גם זה אי אפשר, כגון שהבן אדם לא הולכם חולה, או שהוא מצונן, או שאין לו מים חמים בברז, מה הוא עושה? אז בא הגאון, המקובל רבנו יעקב שאלתיאל ניניו וכתב בספרו, איזה ספר?
משנה חכמים.
אמת ליעקב. כתב שם, לעשות 40 נטילות. מה זה 40 נטילות? תפתח את הברז, ויש שם מים זורמים. תכניס את היד, אז תעשה ימין, שמאל. 1, 2, 3, 4. תעשה 20, ימין, שמאל. יצא שהעשר עשית ימין, והעשר עשית שמאל לסירוגין. פעם ימין, פעם שמאל. תקשיב עד הסוף, תבין את הכל. ימין 1, שמאל 2. ימין 3, שמאל 4. שמאל ימין, אבל כאן אנחנו אומרים ימין שמאל, לא שמאל ימין. עד שתגיע ל-19 ימין, 20 שמאל. עכשיו אל תפסיק, תעשה מיד כעת 10 רצוף רק ימין. זאת אומרת, מ-21 עד 30 ימין. עושה ימין, אחרי זה גמרת, תעשה 10 רצוף שמאל, מ-31 עד 40, וזה נחשב לך כאילו טבלת במקווה של 40 שעה. אז כן, והכל בסדר, הכל מסודר. אז מה עושים עכשיו? עושים ככה. באו חכמי הקבלה ואמרו, עוד יותר, בוא תלמד ותעשה כך. תגיד, יוד, וו, יוד, יוד, נכון? אני עושה יוד, 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 וו, וו, דלת, דלת, אחר כך, ה, יוד, יוד, וו, וו, יוד, יוד, וו, וו, ה, יוד, יוד. עשית כבר 20. אחר כך תעשה עוד פעם, רצוף, יוד, וו, דלת, כ, יוד, וו, יוד, וו, כ, יוד, ימין. נהיה 30. עכשיו יד שמאל, יוד, וו, דלת, כ, יוד, וו, יוד, וו, כ, יוד, 40. אתה טהור. זהו, אז זה הסדר, ככה אתה עושה. אז הסוד הוא שם עם, יוד וו דלת כיוד, וו יוד וו כיוד. אז אני צריך לעשות על כל אות של המילוי, לעשות נטילה או בברז, או דרך, יש עושים בכלי, לא צריך כלי. מספיק לעשות בברז, ובזה יצאת יד החובה. בזה סיימת וקיימת הכל, ומכפר נשמתו, ותראה איזה דברים שהוא זוכה. מה הוא זוכה? הוא אומר, הוא זוכה שבאה לו נשמה חדשה, והוא מחזיר את נשמתו ומעביר אותה במים, כמו העובר. הוא חוזר להיות, הראשית חוכמה כותב, הוא חוזר להיות תינוק במעי אמו. תינוק במעי אמו, איפה הוא נמצא? הוא שוחה במים בפנים, מתגלגל שם וצוחק. היום כבר יש מכשירים שהם יודעים מתי הוא צוחק, מתי הוא עצבני, מתי הוא רגוע, מתי הוא זה. התינוק, יש לו הכל, העובר במעי אמו. אז הוא שמח והוא נמצא בתוך המים, ויש לו מלאך שמלמד אותו תורה, והוא מאושר, הוא רואה מסוף העולם ועד סופו. הוא מכיר את אבא שלו ואת אמא שלו ואת כל הדודים, ואת אלה שמתו ואת אלה שחיים ואלה שעתידים להיוולד ואלה שכבר הלכו. הכל, הוא יודע הכל. רק כשהוא יוצא, מקים אותו על פיו, מלאך סותרו על פיו, והוא שוכח את כל הלימוד שלו. לכן הוא צועק, זה העובר, אז אתה הופך להיות עובר במי אמו, ואתה יוצא כעת טהור חדש מהתנור, שמעת? ויש לנו גמרא סנהדרין, דף צדי א', הגמרא אומרת שמה, שמה יהיה עם הצדיקים לעתיד לבוא, תן לנו איזה משהו, הגמרא אומרת, תן איזה בונוס, מה הצדיקים יהיה איתם לעתיד לבוא, פה בעולם, הרי לא ימותו, מה איתם? אז אומר, עושה להם הקדוש ברוך הוא כנפיים, לשוט בהם במים. מה הפירוש? העולם, הקדוש ברוך הוא, יגמור אותו. אנחנו לא ככה אומרים בסליחות, שמיים כארץ כבקת תבלה, ושמיים כעשן נמלחו, אין שמיים. אין ארץ, אין קרקע. אז מה כן יש? מים. יהיה מים. ואיזה מים צבעוניים יפים, איזה מזרקות, איזה, מה זה מנהרות, מה זה נהרות, מה זה מפלים, הפלא ופלא. ואתה, ואנחנו, הקדוש ברוך הוא, בורא לנו כנפיים, ואנחנו שתים במים. זה מין תענוג גדול שאי אפשר לתאר אותו. אומר מי זוכה לזה? ושכאן מתאר את עצמו במים. זה המעלה, כך כותב הרב ראשית חוכמה, שהביא את הגמרא בסנהדרין, צד ב', הגמרא כך אומרת, שהם שתים על פני המים. ומה קורה עוד? הרב חסד האלפים, מי זה היה חסד, לא לאלפים, סליחה, חסד לאברהם, מי זה היה חסד לאברהם? הבנו אברהם אזולאי עליו השלום, זכותו תגן עלינו. אומר רבי אברהם אזולאי, שתדע שגם השערות צריכים להיות בפנים, שאם אדם טבל במקווה שערה אחת הייתה בחוץ, זה לא שווה. למה? נתנסים בו החיצונים, והחיצונים הם השדים והמזיקים, הם בחינת בלונים. עכשיו בלון, אם תיקח בלון תכניס אותו למים, הוא יצוף, הוא לא ייכנס. למה? יש בו אוויר. אז ככה זה המזיקים, הם לא יכולים. אבל אם שערה אחת נמצאת מחוץ למים, בשערה הזאת נאחזים כל המזיקים, וכשהוא יוצא עוד פעם הם נדבקים בו. לכן הוא צריך שהוא תובל שלא יהיה אף שערה בחוץ, ולא יהיה חיבור בין שערה לשערה. לא יש דבר חציצה. אז זה צריך שיהיה הכל כהוגן. ואז הוא הופך להיות טהור לחלוטין, שבאים עליו 40 שעה של מים, הופך להיות טהור. ואז זוכה לתשעה, וזה סוד גם התשעה קבין שהגמרא אמרה. אז יש לנו שלושה דברים, או יטבול במקווה, או ישפוך עליו בדוש, ישפך עליו תשעה קבים, שזה 12 דקות, לא, סליחה, דקה ורבע, דקה וחצי של מים זורמים, לא משנה שהם פושרים, חמים, איך שהם, או לעשות את הארבעים האלה, ובזה הוא נעשה טהור. ואז הוא, טהרה נרשמת איפה? הוא אומר, במצח שלו רשום. זה דבר אחד. לקח לנו את רוב השיעור. עכשיו, דבר שני, כותב רבנו ארי, שאדם יזהר בעניית אמנים. וזה כתב רבנו אחידה בספרו ציפורן שמיר. כתב שתדע שהאמנים מחפרים על כל העוונות ששייכים לשובבים. וכן כתב הרב חיים פלאשי במועד לכל חי, והרב קרנות צדיק, זה רבי אליהו מני, כולם כתבו אותו דבר, שלושתם כתבו שעל ידי עניית אמנים הוא הופך את מידת הדין למידת הרחמים. ורבנו חיים פלאשי בספרו כף החיים פלאשי, שם כתב עשה איזה חשבונות, והביא את הפסוק, ועתה יגדל נא כוח אדוני כאשר דיברתי למור. זה פסוק שלם, איפה? בפרשת כי תישא. כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם. השבת אנחנו נקרא שקלים, נכון? מתי שבת שקלים? הזאת או שבת הבאה? הבאה, נכון? שזה יוצא, למה? למה שבת הבאה? בגלל? כי מתי יוצא ראש חודש? יוצא שישי שבת. שבוע הבא, והבא עלינו לטובה, יום חמישי זה ערב ראש חודש, יום שישי זה למד, ויום שבת זה א'. השבת יוצא ראש חודש אדר, ואז מוצאים שלושה ספרי תורה. באחד קוראים בפרשת השבוע, בשני קוראים בפרשת, אז הראשון יהיה משפטים, בשני קוראים פרשת ראש חודש. למה? תדיר ושאין לו תדיר, תדיר קודם. חודש זה 12 פעמים בשנה. בשלישי קוראים פרשת שקלים. מה זה שקלים? פרשת כתיסה. נתנו איש כופר נפשו. ולמה? זה פעם בשנה. אז זה אין לו תדיר. אז תדיר קודם. אז אני עושה שלושה ספרי תורה, וההפטרה של שקלים. תמיד ההפטרה מעין המפטיר. מה היה המפטיר? וכל ספר קדיש בפני עצמו. גם אם היה להם רק ספר תורה אחד, וגללו אותו שלוש פעמים. הראשון קראו בו פרשת השבוע משפטים. בשני גללו וקראו בפרשת פנחס את ובראשי חודשכם, ביום השבת ובראשי חודשכם. אז זה הראשון, אם קראו בו שבעה עולים, יצאו ידי חובה, אומרים קדיש. לא קראו שבעה עולים, קראו רק שישה, לא אומרים קדיש. אבל קראו שבעה עולים, אומרים קדיש. בשני קוראים את פרשת ראש חודש, חובת היום, אחד קרא, קורא קדיש. בשלישי קוראים פרשת שקלים, עד לכפר על נפשותיכם, כי תישא, קוראים קדיש, שלושה קדישים. אבל אם בראשון קראו רק שישה, אז הנה כן, אמן, לא יגידו קדיש, רק בשני. כי אני צריך חובת היום, מה שיצאו ידי חובת היום. עכשיו הוא אומר, עונים אמנים, אתה עונה אמנים, אומר, ואתה יגדלנה כוח השם כאשר דיברת לבור, יש שם כמה מילים, ואתה יגדלנה כוח אדוני כאשר דיברתי לבור, שמונה מילים. ואחרי זה תחבר עם זה עוד שמונה עוד תיבות ואותיות של התגדל והתקדש, אמר הבא, אומר, ביחד תקבל כוח, זה כוח תיבות יש לך שם. אחר כך יש לך גם מאמן יש, אמר הבא, מברך, עד האמירן באלמה, לכן אנחנו עונים הספרדים, עד האמירן באלמה. יש לך 28 מילים. בוא נראה, יש אמר הבא מברך, לעלם ולעלמי עלמיה יתברך, וישתבח ויתפאר, ויתרומם, ויתנשא, ויתהדר, ויתעלה, ויתהלל, שמי דקודשה, בריך הוא, לאלה, מן כל ברכתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה, לאמירן ואלמה. 28 מילים. זה כוח השם, נגדל כוח השם. זה 28. אז הוא אומר, תכוון ויש אמר הבא, שיש שם 28 מילים, תספור אותם באצבעות, והתחפר לך כל העוונות. הוא אומר, ומי שזהיר בזה, אז פותחים לו את השערים בגן עדן, שנאמר, פתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. בגמרא כתוב, אל תקרא אמונים, אלא שעונים אמן. אז זה אמן יש אמר הבא. אז זה מעלת האמן יש אמר הבא, זה גדול מאוד מאוד. כמה מעלתו עצומה מאוד. כתב רבי אליהו מני עליו השלום, אומר, עיין בזוהר פרשת וילך, בדף רש פה, רפה, דף רפה, תדע, שמה כותב הזוהר, מי שעונה אפילו אמן אחת, מה יש באמן אחת? שמה הזוהר העריך בה להסביר את הכוונה שיש באמן. אמן זה 91, זה שם אף שם, איך שהוא נכתב בספר תורה, יוד כבב כמספרו 26, נכון? וכשאתה קורא אותו, מה אתה אומר? א' ד' נון יוד. זה 65. ועוד שמה 26, ביחד נהיה 91. גימטריה אמן. כשאתה אומר אמן, אתה מחבר את שתי השמות יחד, ותיקנת וחיפרת על מה שקלקלת. למה? כשאדם מקלקל, לא אתם חוץ מכם. אדם שקלקל, אז הוא הפריד שם הוויה משם עדנות, ושם עדנות משם הוויה. התקנה שלו עכשיו, שהוא עונה אמן, מי יודע, אולי בגלגול שעבר, קדיש, אז הוא מחבר שם הוויה עם שם עדנות, ואז מחפרים לו את כל העוונות. מחפרים לו, תפתח את הזוהר שם ותראה בפרשת וילך, דף רפ"ה, כתב, וכל השפע שהוא שפך וזרק ונתן לחיצונים ונתן אותם לגויים ונתן את זה לסיטרא אחרא, הוא מוציא אותו חזרה ומעלה אותו לקדושה. אז כל הצינורות שהוא קלקל למעלה בעולמות העליונים, הוא מכפר בשעה שעונה אמן. זה דברי הזוהר, תראה איזה תורה הקדושה שלנו. אז כאן אדם ידע מה זה מעלת האמנים שעונה אדם אמן, אבל לא על חשבון הלימוד. אז אם כן, כמה צריך להיזהר של לענות אמן. עכשיו אלה שמתפללים לא יחיד, אז הם מפסידים. היה מורבי עליו השלום, היה מתפלל כל יום בסידור הכוונות. עכשיו בבית הכנסת שהוא היה מתפלל, מתפללים רגיל, כמו שאנחנו מתפללים. אנחנו מסיימים את התפילה בנץ, היו מסיימים, ועלינו לשבח, גמרנו, הוא עושה שלוש פסיעות של, עושה שלום של העמידה, אז לא מדבר. אז הוא עושה לי ככה ביד, אני יודע, בוא איתי לשתיב לך. היה הולך, בתי כנסת ספרדים כבר גמרו, לא היה אז מניינים בשעה מאוחרת, אחרי הנץ לא היה מניינים, אז הולכים לשתיב לך, היה עומד שמה, מחכה איפה עומדים עמידה, מחכה להם, ואז עונה אמן של מגן אברהם, אמן של מחיי המתים, אומר איתם קדושה, אמן של האל הקדוש, וכן כל הסדר, בחד כהנים, אחר כך שומע ספר תורה, אחר כך כל הקדישים שצריך להשלים, אחד, אחד, אחד. ואם היה איזה אחד עשה, בוזו עשה, בור, 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 אז עבר לשתיב לך השני, חיכה שמה להשלים את האמן. אז צריך להשלים אמנים של אותו יום, וכל אחד צריך לשמור להשלים 90 אמנים ביום. בא רבנו יוסף חיים, הוא כתב תקנה, אבל אבא לא רצה לסמוך על תקנה כזאת, זה תקנה לאנשים חולים. מה? הרבי יוסף חיים כותב, מי שחולה יגיד 45 פעם ברוך אדוני לעולם אמן ואמן, 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 ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. הנה אמרתי 15 אמנים, תגיד את זה ככה 45 פעם, יש לך 90 אמנים. ולמה? המתה משה עליו השלום, תלמיד רש"ל, כותב שפעם אחת היה מעשה, שתי נשים שהיו מהלכות בדרך והלכו ביער לקטוף תאנים, לקטוף תמרים, לקטוף מה שלקטוף כדי שיהיה להם מה לאכול. ובאמצע הדרך ישבו על איזה סלע, והם היו נשים צדקניות, ישבו על איזה סלע, והנה אחת שומעת שמאחורי הגב שניים מדברים. אחד אומר לשני, הנה שתי נשים פה, בוא נגלגל עליהם את האבנים ונקבור אותם בחיים. אז השני אומר לו, לא, אין לך רשות, היא ענתה היום 90 אמנים, אתה לא יכול לגוע בה. הסתובבו, לא ראו אף אחד, אז הבינו שאלה שדים. אז מביא את זה הרב מתי משה, אומר, תראה, אדם נגזר עליו בר מינן, מי יודע איזה גזרה. הוא ענה 90 אמנים ביום, ניצל. אז הוא ישלים אמנים בקדישים אחרים, במקומות אחרים ועוד, או כל מיני, דרך הטלפון, לא חסר מה. הייתה, אמר לי רבי יהודה צדקה עליו השלום, שאמא שלו הייתה כבדת שמיעה, לא הייתה שומעת. אז הייתה מחזיקה אפסה ביד, בבית, קצמצנת של סוכריות. ואז מי היה רואה סוכריה? פעם ביובל, מפורים לפורים. היינו מחכים לפורים שנקבל סוכריות, או שיש איזה חתם בבית הכנסת, זורקים סוכריה, ואם לא השגת סוכריה, אז רסיס סוכריה לקחת ואכלת אותה. איזה טענות. לא היה. אז אם כן, היא הייתה קורא לילדים שהיו עוברים בדרך אחרי התלמוד תורה, ילדים בואו לכאן, תברכו שהכל, אבל בכל רם, ואתה שמה את האוזן ועונה אמן. אז ככה הייתה עושה כדי שיהיה לה 90 אמנים, ואפילו שהיא שמעה כבר בית הכנסת. למה? כיוון שהרב קו הישר כתב שכל המוסיף מוסיפים לו, לא צריך 90 בדיוק, תיקח גם 100, תיקח 900, תהיה מיליארדר, תהיה חכם, אז מכפר כל העוונות שאדם עונה אמנים. אומר בוא תראה, כי פותחים לו שמה את השערים, איי 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 איי, ומתקן את כל הפגמים, וכל השפע חוזר בחזרה לקדושה. אז זה דבר שני. אז דבר אחד למדנו היום, טבילה במקווה או שטיפה בידיים 40 פעם. דבר שני למדנו, להיזהר בעניית אמנים, ובעיקר יש מרבה. ועל יש מרבה כתב רבי אברהם אזולאי באורך, שבעיקר כשהחכם דורש דרשם, אז כמה זה דבר גדול, מה זה עושה בשמיים, דברים גדולים. למה? כי האנשים באותה שעה יצר הרע עוזב אותם, והלב שלהם נמס, והם נכנעים לשם יתברך, ואז מאיר בהם אור גדול. ומה קורה? הוא אומר, רבי אברהם אזולאי אומר, שידוע מה שהגמרא בסוטה ממתת אומרת, שכאשר היה בית המקדש קיים, אז היה עומד על הקורבנות, השתא דק הקורבן, מה המקדש קיים? על מה הוא קיים? בשבעה הגמרא שני דברים. דבר אחד, קדושה זה סדרה. זו הקדושה שאומרים ברובה לציון. ואתה קדוש שב תהילות ישראל, וקרא זה זה ואמר. ואומרים את זה בארמית, ומקבלים דן מן דן גם. וכן, אמן יש שמר הבא דאגדת. מה זה דאגדת? כשהחכם דורש בדברי אגדה, ואומר דברי מוסר, ואומר אחר כך קדיש, אז יש שמר הבא שעונים על הקדיש של החכם, לא שאנשים אומרים, החכם אומר, והם עונים על החכם, אז יש כוח, ויש שמר הבא הזה לבטל, כך הוא מביא את הזוהר שאמר, אפילו נגזר עליו 100 שנה של ייסורים. רבותיי, זה דברי הזוהר, אני לא מוסיף מה... מהפה שלי לא הוספתי מילה. אפילו 100 שנה של ייסורים, הכל מתחפר ונמחק. הוא אומר, ולכן, תדע, אדם שעוננו אמנים זה לבד, ויש לך עוד... אמן יש מרבה, הרב חידה כותב, אפילו היה בו שמץ של כפירה. מוחלים לו. זה בציפורן שמיר. אחר כך כתב גם כל העונה אמן מתחפרים לו העוונות בקדיש וכן בדרשה. אחרי זה הביא את קהלת רבה, וקהלת רבה כתוב על הפסוק עיר קטנה ואנשים בה מעט. הוא בא אויב וסיבב את העיר בכל מיני חיילים, ובא איש נסכן וחכם, הוא מילט את העיר בחוכמתו. מה המשל הזה? איזה עיר מדובר? על מה? המדרש אומר וקהלת רבה, עיר קטנה זה בית הכנסת, שיש בה אנשים. ובאו המסתינים וקיפו את בית הכנסת חוץ מאיתנו מסביב בכל מיני חיילים, חיילים של מקטרגים ומזיקים. אבל היה שם חזן, שהוא ירא שמיים והיה חכם, ואמר קדיש, ואנחנו ענינו על הקדיש יש מרבה, אז מילט את העיר וחוכמתו, כל האנשים שמה התחפרו להם העוונות. אז מה אתה רוצה יותר מזה?
הרב, אנחנו מפסידים כאן.
מה אנחנו?
אנחנו מפסידים כאן, את המעלה הזאת.
מקפידים.
מפסידים.
למה אתם מפסידים?
כי הרב לא אומר את הקדיש.
כי אחריי יש מישהו, אז לא נעים לי להגיד קדיש.
אבל אם כזאת מעלה, 100 שנה...
אז תשמע, הוא אומר גזרות של 100 שנה.
אז מה?
מבטלים על ידי יש אמר רבה.
אם היינו עוסקים 24 שעות בתלמוד תורה, אני מבין.
אוקיי.
ביטול תורה, אבל...
בסדר, בסדר. ואומר ומוחל להם על כל עוונותיהם. הוא בא ספר חרדים בפרק ממה וכותב, דע שהשומע דרשה, אפילו רק שומע את הדרשה, מוחלים לו את העוונות. בלעזר אזכרי כותב, שמע את הדרשה, מחלו לו את העוונות. והוא מביא פסוקים. פסוק אחד אומר, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. זה דברי תורה. אחר כך כתוב ונשמע פתגם המלך אשר יעשה, ויבוא החכם ומסביר לנו מה הקדוש ברוך הוא לימד אותנו בתורה, מה יש בתורה שלו, ונשמע פתגם המלך אשר יעשה. פסוק אחר אומר, ונשמע קולו בבואו אל הקודש, זה החזן או החכם שמדבר בפני הקהל, או החזן שאומר קדיש, ונשמע קולו ומדבר אל הקודש, בבואו אל הקודש, הקדוש ברוך הוא מוחל עוונותיהם של ישראל. אז יש לנו עד כעת שלושה דברים. אחד זה היה טבילה במקווה, שתיים עניית אמנים, שלוש יהא שמר רבה. ארבע להיות מעשרה ראשונים. זה מועין מכפר כל העוונות, כמו שהגמרא בברכות דף ו', אמר רבי יוחנן, רבי יוחנן, בשעה שהקדוש ברוך הוא בא לבית הכנסת ואינו מוצא שם עשרה, מיד כועס ואומר, מדוע באתי ואין איש? עכשיו פוסקים כתבו שהוא הדין שחרית, הוא הדין מנחה, הוא הדין ערבית והוא הדין שיעור תורה. צריך שיהיו עשרה. אז כשבא ואינו רואה עשרה, מיד כועס וצועק ואומר, מדוע באתי ואין איש? והזוהר בפרשת תרומה קוף למד א' כותב, ההוא קדמה הראשון שבא לבית הכנסת, אם בשחרית, אם במנחה, אם בערבית, אם בשיעור תורה, הראשון שהגיע, הוא זוכה שהוא קדמה זכאה חולקה, אומר רבי שמעון, מי יכול לדעת איזה מעלה יש לו הראשון? עליו נאמר, ומשחרי ימצאונני, אלה שבאים הראשונים בשחר, הם ימצאו את הקדוש ברוך הוא ויכולים לדבר אליו ולבקש ממנו מה שהם רוצים. אומר, תשמע מה זה, ומשחרי ימצאונני, אז זה מעלה גדולה מאוד. אומר הראשית חוכמה ודע שזה תיקון גדול לעוון של השובבים. מי שמחפש תיקון, שיהיה ראשון בבית הכנסת. אז כדאי פעם ללכת בשלוש, בארבע, אני יודע מתי, לבית הכנסת ראשון, לבוא לשם ראשון. וככה היה. עכשיו היה, אמא סיפר לי שסבא שלי עליו השלום, שתקראו יוני על שמו, הוא היה בא ראשון לבית הכנסת, אבל זה לא היה חוכמה, למה השמש היה פותח. אז הוא היה נותן לשמש כל יום מטבע, ואומר לו, תן לי להיכנס ראשון לפניך. אפילו שהשמש, הוא נכנס כדי להדיק את האורות, נכנס כדי לסדר. אבל הוא, הסבא, היה מקפיד שהוא יכניס הצעד הראשון. אז היה נותן לו כל יום מתנה בשביל להיכנס ראשון, לזכות, ומשחרי ימצאו לי. אז הוא זכה לבן גדול כזה, כמו מור אבי עליו השלום. אז זה לא פשוט, לא סתם זוכים לזכויות כאלה. אז זה ומשחרי אומר, ואחר כך הוא אומר, טוב, מה עם השני והשלישי? ממשיך הזוהר ואומר, ככל שאתה תקדים, אתה יותר גדול. זאת אומרת, השני יותר גדול מהבאים אחריו, וכן השלישי, וכן הרביעי, אחר כך האחד עשר, השנים עשר, ה-96, ה-97, וכן זה הדרך. כמה שיותר מוקדם, יותר מעלה, יותר גדולה.
מה
מעלת
העשירים?
מה? מעלת העשירים הוא משלים, בסדר, הוא גרם שזה, אבל בכל זאת הם יותר ממנו. אחר כך הוא אומר, ותדע, כך כותב עליו השלום, עליו השלום הראשית חוכמה, ודע שאני ראיתי אנשי מעשה, זאת אומרת אנשים שהיו נזרים במעשים שלהם, שביום שהיו באים לבית הכנסת ולא היה להם עניין, היו גוזרים תענית אותו היום, מפני שהקדוש ברוך הוא בא וכעס ואמר, מדוע באתי ואין איש? אז אם לא היה להם עשרה, לא אכלו אותו היום. תראה מה זה, איזה עולם. הפלא ופלא. אכן זה מעלה. עוד מעלה אחת בקצרה, ברשות הרב, שאדם יכול לחפר, בית הכנסת קבוע, ומקום קבוע לעמידה, כסברת הראש. זה גמרא. אמר רבי חלבו, אמר רב הונה, כל הקובע מקום בתפילתו, אלוהי אברהם בעזרו. ושמת אומרים עליו, החסיד, הענב, מתלמידיו של אברהם, אבינו עליו השלום. אחר כך הוא ממשיך, וכל הקובע מקום בתפילתו, אויביו נופלים לפניו. כולם נופלים לפניו. וממשיך ואומר, ומביא הירושלמי, הירושלמי מביא בעוד לשון אחרת. תשמע מה הוא כותב. שאדם שקובע מקום לתפילתו, אומר הירושלמי פרק ה' של ברכות, היום ראיתי את זה, אמר רבי יוחנן, כאילו הקיף את עצמו בחומת ברזל סביבו ושום אויב לא יוכל עליו, ולא מסתין ולא מקטרג. אז אם הוא מקפיד להתפלל במקום קבוע, אז הפוסקים אמרו, מה יעשה אדם למשל בשבת, הוא מתפלל בכנסת אחרת או במניין אחר. אז הנה חינם, לשבת יש לו מקום קבוע, גם שם יעשה קבוע. וליום חול מקום קבוע, אבל לא ביום חול פעם פה ופעם פה ופעם פה. וכן תפילות, יש לו סדר תפילות, אז הוא מתפלל לפעמים מנחה במקום פלוני, ערבית במקום אלמוני, שחרית במקום אחר, אבל שיהיה קבוע שחרית, כל השחרית אותו דבר, כל המנחה אותו מקום, כל הערבית אותו מקום, וכן על זה הדרך. אז קובע מקום, אבל אל תשכח את הירושלמי, זה ירושלמי בעיל, הוא אומר, אתה מקיף את עצמך בחומת ברזל נגד כל המסתינים והמקטרגים, ואף אחד לא יוכל עליך. ואז זוכה האדם שעולה במעלות גדולות, מה תיקוני הזוהר כותב, שנשמתו מחוברת למעלה והתפילה שלו מתקבלת והשכינה באופן קבוע נמצאת עליו, כי גם נשמתו באופן קבוע עליו. השם יזכנו לעשות רצונו כרצונו ולעובדו בלבב שלם. תזכו למצוות וחיים טובים ושבוע טוב וכל טוב סלע ועד נצח, אמן. תודה.